איך עושה משפחה, אדיר פז ומשה שרון על הדברים החשובים באמת בחיים.
תוכנית יום העצמאות.
שלום, אדיר.
יאללה, איך הזמן טס כשנהנים. איך אני מתה על יום העצמאות.
כן?
כן. בא לי לעמוד עם מדים, להצדיע לדגל.
מה אתה אומר?
אני רוצה להיות גם בבית הנשיא, גם בטקס. אתה יודע שיש לנו מנהג כמשפחה, שאני כמובן, זה התחיל בכפייה, כי...
בתור אחת שנגד כפייה.
כן, לא, אבל בעניין הזה זה.
כן.
אני כל ערב עצמאות יושבים, אנחנו תמיד עושים ארוחת ערב כזאת, לפני שיוצאים לבמות וכל העניינים, ורואים את טקס הדלקת המשואות בהר הרצל. זה מאסט, אני לא זזה בלי זה, לא הולכת בלי זה, חלום שלי להדליק משואה יום אחד על פעילות חברתית ענפה, אולי גם זה יגיע. בעברי הפקתי את טקס הדלקת המשואות, הייתי חלק מהצוות שהפיק וביים אותו. אין, זה התקופה הזאת בשנה שאני מרגישה שאני מאוהבת במדינה שלנו על כל מה שקשה פה, ואנחנו אחרי מערכת בחירות סוערת, וכל מה שעוד יש לנו לעשות, אבל אין על המדינה שלנו, אין על לגדל פה ילדים, אין עוד מקום כזה בעולם.
את יודעת מה אני עושה? את יודעת מה אני עושה?
לא, על האש? פלאפל.
על האש. טבעוני, 5 שנים אני אומר לך, איזה על האש? מה את רוצה שאני אעשה? טופו על האש? או גמבה? אני קורא את מגילת העצמאות.
די.
זה מה זה מרגש אותי?
כל שנה?
כן.
וואו.
היא ממש מרגשת אותי.
האמת שאני, וואי, אני נסיע.
משלוח לך?
יש לי, מה זה? מה זה, גוגל של אבא שלך? וואי, זה מגניב.
כן.
אולי נעשה כזה, כמו שמקריאים את המגילה, עשינו בפורים וזה וזה, אז כאילו, נעשה הקראת מגילת העצמאות כזה.
אני חושב שכן.
תקשיב, זה מזכיר את כל הסיבות של שמה התכנסנו.
נכון.
אני חושבת שזה, המשפחה הישראלית היא סיפור.
כן? לא, כן, אני אף פעם לא הייתי משפחה נורווגית פשוט, אז אני לא יודע להשוות.
נכון, אבל קודם כל, יש מצב שגם הנורווגים, להיות משפחה נורווגית זה סיפור. בסדר, כל משפחה זה סיפור, אבל שנייה, אנחנו עכשיו רגע יום הולדת לנו.
ישראלים, נכון.
ואנחנו ישראלים. אני בשנים האחרונות עושה פרויקט גדול בשירות בתי הסוהר. אני עושה סדנאות הורות לכל עובדי שירות בתי הסוהר, זה ארגון ענק. 10,000 עובדים כמעט, מכל המגזרים באוכלוסייה הישראלית שאני אומרת, אני מתכוונת, חילוניים, דתיים, עולים, ותיקים, ערבים, דרוזים, כאילו באמת, you name it. היום אני יכולה להגיד, מה שלא יכולתי להגיד לפני כמה שנים, אין משפחה ישראלית שלא פגשתי, ושלא עבדתי איתה, ושלא יעצתי לה, או הדרכתי, או הרציתי מולם.
זה הרוב גברים, לא?
לא.
יש. חצי חצי?
זה לא יודעת אם זה חצי חצי, אבל יש גם וגם.
יש גם וגם.
היו לי המון קבוצות של גברים, אני הרבה יותר אוהבת, מאוהבת אפילו, אני יכולה להגיד, ביצור הזה שנקרא גבר, אני חושבת שלנשים יותר קל לצרוך תוכן, כאילו זה יותר טבעי להם, לצרוך תוכן שקשור בהורות או במשפחה או ביחסים, לגברים יותר קשה, כי הם חוברתו בתהליך החברות אחרת, שכאילו יחסים זה לא קשור אליי, יותר אני הרגשות בפנים, יותר זה, אבל אני יכולה להגיד לך שהם הקהל הכי טוב שיש, הנה מחמאה, באמת, הכי טוב שיש, הם באים בהתחלה סגורים יותר, אבל אם יפה הדבר ביניהם, והגיוני הדבר ביניהם, ואם הוא גם עובד, אז הם הקהל הכי נאמן, והם המיישמים הכי טובים, וזה ככה סגור סוגריים, כן, על גברים, אבל כן, למה נתתי את הדוגמה הזאת? כי אחד הדברים המעניינים שגיליתי, זה שלא משנה מאיזה צד ישראלי אתה, אני הולכת להגיד את כאילו את המובן מאליו, שגיד את אהבנו ברור, אבל כולם מתמודדים עם אותו דבר. אחד הרגעים המרגשים שהיו לי באמת, שהתקשר אליי אבא לפעוט תינוק, בין משהו כמו שנה וחצי, שנתיים, הוא ערבי מהגליל, אני הייתי סיימתי הדרכה של קבוצה, נסעתי חזרה הביתה, ואני, עדי הרפז, מדריכת הורים יהודיה ישראלית, ניהלתי שיחה עם אבא, ערבי לתינוק שהוא לא, פעוט, שהוא לא הבין מה, לא, היה לו קושי איתו, ודרכתי והוא יישם, והיינו בתקשורת כזאת, וזה היה מבחינתי כאילו, שסגרתי את השיחה באמת, כאילו התרגשתי כל כך, העניין עצמו היה עניין רגיל שבשגרה של הורים, אבל כשאתה מוריד את כל הקשיים שיש לחיות במדינה הזאת, אתה מבין שבסוף בסוף אנחנו אנשים, והמקום ההומניסטי שבי אומר, זה גם האבא, הוא שכאילו הוא שונה ממני ואחר ממני, אבל הוא חי במדינה הזאת יחד איתי, גם הוא לא ישן בלילות ולא בדיוק מבין מה הילד שלו צריך, ולא יודע בדיוק מה לתת לו, וגם הוא כבר חי ב-2019, והוא חי את הקונפליקט של בין ישן לחדש, ובין מסורת כאילו לחיים מודרניים, ובין זה שהוא אמור להיות בקונפליקט איתי, אבל וואלה, יש לנו גם כאילו יכולת לנהל שיחה, דווקא סבבה, ואולי ללמד אחד את השני משהו, אז זה חלק מלחיות במדינה הזאת שנקראת ישראל, זאת מורכבות שאני באמת, כאילו גם לנורווגים יש את שלהם, אני לא אומרת. אבל
קר שם בעיקר.
כן, אבל
יש להם מורכבות עם הקור.
אבל זה חלק מה כאילו להיות משפחה ישראלית, או לחיות בישראל זה לחיות בקונפליקט, אני חושבת. חיצוני שמשפיע על הפנימי ולהפך, אבל בסוף יש לנו את הייחודיות שלנו.
אני חושב שיום העצמאות והצמידות שלו ליום הזיכרון, זה הקונפליקט, הדבר, זה באמת, לא יודע איך הדבר הזה נצרב בהיסטוריה, הדבר הזה, אם אני זוכר, זה היה רב הכותל, שמה, זה לא איזה משהו מימים ימימה, זה מ-67, אם אני זוכר נכון, או קצת לפני, החיבור הזה, בין יום הזיכרון ליום העצמאות. כן, תקשיבי, זה משהו באמת, זה כאילו נכתב מלמעלה כדי להגיד לנו משהו על מהות הישראליות, ממש, מהות הישראליות, וגם בתוך ה וגם מהות המשפחה הישראלית, כי אנחנו, תקשיבי, אנחנו חיים באמת במציאות משוגעת לגמרי, ועם זאת, חיה לגמרי, יש פה חיות, יש לי חבר שטייל באוסטרליה, והם נתקעו, היה להם איזו ספינה כזאת שהם שטו איתה, לא ספינה, לידו כזה, משהו כזה, שטו מול מלבורן, לא זוכר, משהו כזה, מול החופים.
הם כל הזמן שיטים שם, יש להם מלא.
כן, נתקעה הספינה, הביאו להם ספינה אחרת, והעבירו אותם מן גשר כזה. זהו, בסדר. לא קרה כלום, אף אחד לא מת, אף אחד לא נפצע, הכל בסדר. הוא חוזר בערב למלון, מהדורות החדשות פותחות עם האירוע הזה. אז הוא צחק, הוא אומר, אם זה היה בישראל בכלל, אף אחד לא היה מדווח על זה, בסוף החדשות לא היו מדווחים על זה, מי היה מדבר על זה בכלל? לא קרה כלום, אף אחד לא מת, הכל בסדר, הספינה לא טבעה, הכל בסדר, אז אנחנו חיים באמת במין מורכבות כזאת, גם בהקשר, בכל ההקשרים שדיברת עליהם, ובאמת מה זה אומר להיות משפחה ישראלית אל מול משפחה אחרת, זו באמת שאלה שאף פעם לא שאלתי את עצמי, משפחה ישראלית, אני מבין מה זה משפחה יהודית, כאילו, במי שונה, זה כן אני מבין, אבל משפחה ישראלית,
קשור אחד בשני.
ישראלית זה, הישראליות היא שילוב, בטח זה קשור, אבל ישראליות זה מיקס כזה, זה להיות מיקס, זה להיות שקשוקה.
כן, אני חושבת שגם זה לא משהו שאתה, כאילו מגדל ילד להיות אותו, אתה חי אותו.
אתה חי אותו.
ואז הם נהיים אותו. כאילו, אתה הזכרת את אוסטרליה, אז לי יש משפחה, אח של בעלי ואשתו, והילדים שלהם חיים באוסטרליה. הם ישראלים, גדלו בישראל, אבל הילדים שלהם נולדו באוסטרליה וחיים באוסטרליה וזה וזה. והרבה פעמים אני רואה את ההבדל. הבדל, קודם כל, תמיד גיסתי, חמודה תמיד היא אומרת, באוסטרליה מישהו יכול ליפול, ואתה פשוט תדלג מעליו, ותמשיך הלאה.
כן, חשבתי שזה אמריקה.
היא אומרת, ובישראל, כאילו, אם הילדה שלך בלי גרביים, אז מישהי תגיד לך על זה משהו, לפעמים זה יעצבן וזה יהיה זה, אבל היא באמת אכפת לה. כן. היא אומרת, הישראלים יכולים להגיד, תקשיבי, תעשי לה קצת ג'ינג'ר, טיפה לימון, קצת דבש, תני לה 3 פעמים ביום עם בצל ליד, וכאילו, ואתה עושה את זה. וכאילו, אתה חי את הדבר הזה, ואני חושבת שזה לא קיים בשום מקום אחר בעולם. אני יכולה להיכנס לחדר שאני לא מכירה בו אף אחד, ותוך 2.5 חיברתי 17 חיבורים שונים, לאורך ולרוחב עם אנשים, זה משהו שיש אותו רק בישראל, ואיפה היית בצבא זה רק בישראל. ופעם קראתי משהו שלי לפיד כתבה, וכל כך התחברתי אליו בהיותי אמא לבנים, שכבר ביום שאת מגלה שאת בהיריון עם בן, כמעט התמונה הראשונה שאת מדמיינת אותו זה עם מדים. וזה קשוח מאוד. ואני אומרת לך, זה היה לי בכל אולטרסאונד.
די.
כי נשבעת לך, שאמרתי עצמי, מה? עוד אחד? כאילו, ואת כולם אתה צריך לגייס.
עוד אחד לצבא?
כן, לצבא. ותהיה לי תקופה שיהיה לי רק מדים על החבל, ששלושתם יהיו בצבא, ולך תישן. או, אתה יודע, אני מנסה לכוון אותם פיתוח השכל, מודיעין, כאלה, אבל הסטטיסטיקה אומרת שמשלושה לפחות אחד ירצה להיות קרבי. אז זה חלק מלחיות בישראל. אבל זה חלק מלחיות בישראל.
יש לי בשבילך רעיון. את עובדת, אמרת, בבתי סוהר.
גם.
כן, גם. אז תעשי פרויקט בצבא.
שמה?
כמרצה.
מה זאת אומרת? ברור, זה קורה, זה בפיתוח.
תודה רבה, כשהם יהיו חיילים, את תהיי שם, יחד איתם.
לא, בסדר גמור, אחלה, רק שאני...
תבואי להרצות לפקדים שלהם.
יש מצב, אני מקווה שהם כבר יעברו את שלב כאילו, אמא עושה פדיחות, אמא עושה בושות. אבל כן, אני חושבת שזה חלק מההוויה של משפחה ישראלית. יש לך כמה תחנות בדרך שמתערבבות גם עם להיות משפחה יהודית, בסדר? בר מצווה, גיוס לצבא, יש גם סמלי סטטוס ישראלים כאלה, אתה יודע, קצונה כן או לא, כאילו יש תחנות בדרך שכל משפחה צריכה לעבור אותם. זה מחבר אותי ככה לאיזה טקסט יפה שמצאתי שכתבה מישהי שאני לא מכירה, אני ככה קצת חיפשתי לפני התוכנית שלנו, זה בלוג של מישהי שקוראו לה לימור סימון, שהיא כתבה נורא יפה על משפחה ישראלית.
ממתי זה?
זה מפברואר 2017. לא מאוד, אבל מאוד נחמד. היא אומרת, להיות משפחה זה דבר אחד, אבל להיות משפחה ישראלית זה דבר אחר לגמרי. רק במשפחה ישראלית, הבן ישאל, אמא, מאיזה מוצא אנחנו? ואז אתה עונה לו, אנחנו ישראלים, דור שביעי בארץ, חצי טוניסאים, חצי רוסיה, אבא שלך מרומניה, אתה יודע, כאילו זה, אבל מאיפה אנחנו במקור, הוא התעקש. אבל המקור, איך נסביר לילד מורכב ממפת העולם, מהמדבריות, מהאוקיינוסים, מהצד שלי, אתה שלושת רבע בוכרי ורבע פרסי. ומהצד של אבא, אתה חצי טוניסאי, והחצי השני מורכב מרוסיה, רומניה וגם מצרים, עכשיו תחליט מה אתה ותעזוב אותי בשקט שלי מלא מה לעשות. אתה יודע, זה כזה, מה אתם?
וואו. את שואלת?
כן.
אז מהצד של אשתי זה חצי רוסיה.
הנה.
חצי...
לך תבנה מדינה.
לא, בולגריה? וואי, ברח לי. משהו בלקן.
ואתה?
ואני חצי טורקי, חצי עיראקי.
אימאלה.
כן.
אתה מבין? ולך
תודה על התגובה.
לא, לא, חכה שנייה, אני עוד אגיד לך מה אני. אז הנה.
אז מה הבנות שלי?
אתה מבין? ישראליות.
בדיוק, ישראליות. מה שכן, ההורים שלי נולדו בארץ. ההורים של אשתי עלו.
כן, אבל הדבר הזה בא לתוך האוכל ולשולחן ולמנהגים ולמסורת. אני חצי טריפוליטאית.
חלק מהבת מצווה, אז אמא שלי לימדה את הבת שלי להכין קובה.
נו, זה חשוב.
זה עוד משמעותי.
בטח שזה חשוב.
מה את חצי טריפוליטאית?
חצי טריפוליטאית וחצי טוניסאית.
חצי טוניסאית? מה, אין צד אשכנזי בכלל?
לא, אני מתעתעת.
באמת, ממש. יש הרבה מרוקאיות מתעתעות.
אני לא מרוקאית.
יש כמו כל הטריפוליטאים והטוניסאים אומרים, אני לא זה.
טריפוליטאית, פלוס מכינה את כל האוכל של הטריפוליטאים והטוניסאים.
כן? וואי, ממש, אין כלום אשכנזי, כלום, כלום.
שום דבר.
ודורי אשכנזי נטו.
ודורי לא?
לא?
לא. דורי, חצי רומני, סבבה, והוא חצי מרוקאי.
באמת?
Believe it or not, אנחנו נשים תמונה של דורי באפון, שיבינו את זה. בקיצור, אז הנה, ילד ישראלי גדל לתוך הדבר הזה. אגב, כשאנחנו רוצים להוריד את השיח על גזענות ועל כל הדברים האלה וזה, צריך להבין שכאילו, מה שרואים בחוץ זה מחובר למקור. זאת אומרת, אתה מסתכל על מישהו כמו שאנחנו עכשיו, וואי וואי, מה אתה מרוקאי, מה אתה זה, כאילו, יש לנו תפיסות, יש לנו דעות, וזה מגיע לתוך הבית, וגם איך אנחנו מעבירים את זה בשיח מול הילדים שלנו. זה מעניין, אבל השאלה הזאת, מאיפה אתה במקור, לא קורית בנורווגיה, אני נורווגי.
איפה אתה במקור?
נכון?
זה כמו שאת מזכירה לי שדיברתי פעם על השאלה אייקה, שהקדוש ברוך הוא שאל את אדם וחווה, אייקה, כן? את אדם, אחרי החטא. אז השאלה הזאת בעצם, איפה אתה? השאלה נעלמה למשך אלפי שנים וחזרה. לפני 20 שנה עם הפלאפונים.
כן.
הרי לפני שהיו פלאפונים, לא היה איפה אתה. קשרת לבן אדם, הוא היה בבית. איפה אתה? ומאז שהפלאפונים חזרו, איפה אתה? שאלה ראשונה.
ושאלה שנייה?
אה?
ער?
לא, אם הוא ענה הוא ער, זה רק בהודעות הער.
בסדר, ער.
כן. איפה אתה? אז כן, העניין הזה באמת, באמת שאלה. נראה לי שהדורות האלה מתעסקים בזה פחות, לא?
לא.
אה, לא?
לא.
באמת מתעסקים בזה?
כן. אני חושבת שבאיזושהי נקודה...
לא, נראה לי שהבנות שלי מתעסקים, איך הם באמת יגדירו את עצמם?
שנייה, קודם כל בסביבות גיל 12-13 עושים עבודת שורשים.
כן.
תראה לי מדינה שיש בה עוד עבודת שורשים, למה צריך? אנחנו בנורווגיה, אז שורשים נורווגים, בוא נתקדם.
מה יש לך מנורווגיה?
כי אתה, הבאת את הדוגמה, אז אני זורמתי איתך. זה כן חשוב, השורש כן. של העץ הוא משמעותי, ובישראל אני חושבת בגלל שאנחנו כאילו ערב רבתו של תרבויות, אז זה כן משמעותי.
מה עוד היא כותבת?
מה עוד היא כותבת? להיות משפחה ישראלית זה לגדל את הילדים בעיר, ולא להפסיק להגיד שאין כמו משאב או קיבוץ, איזה חיים זה במשאב או בקיבוץ. זה לעלות לאוטובוס עם ילד בן 16 ולהגיד הוא בן 3. לדחוף את הילדים קדימה בתור, להביט לצדדים ולהגיד תראו את האירופאים האלה, איזה חינוך, חינוך זה חינוך. אגב, פעם הייתה לי אימא בסדנה, שהשאלה שהיא שאלה אותי זה היה סדנה שהייתה בקיץ, ותוך כדי נסעו, חזרו וכזה, והיא אמרה, אני רוצה שתסבירי לי, למה רק ילדים ישראלים לא יודעים לשבת במסעדה בשקט? כי היא אומרת, אני רואה את הילדים השוודים, אגב, היא הייתה בשוודיה, היא אומרת, הם יושבים כזה, מסודרים, הם כאילו בלונדים, הם, הכל גם מסודר, הם מהונדסים כזה, ורק הילדים הישראלים, ההוא בועט באח שלו, זה מתחת לשולחן, ההוא זה, אתה אומר שקט, כאילו, הכל, גם השפה, הכל מאוד מאוד רועש. אני חושבת שזה חלק ממה שמאפיין אותנו, ומתחבר בקצה השני לחוצפה ישראלית, שעוד דקה, מה שנקרא, אקדח שירה במערכה, שנמצא על, על הבמה, במערכה הראשונה, כשהילדים הם קטנים, והם מייזים והם חצופים אפילו במובנים מסוימים. החוצפה הזאת היא אחר כך תשרת אותם, האקדח הזה שנמצא, נכון. הוא יירה במערכה אחרת, נכון. בפורמט אחר.
אני בעד חוצפה אגב.
פעם שמעתי קולגה ואיש יקר שאני מאוד מעריכה שקוראים לו שרון כהן, שהוא הסביר, הוא נתן דוגמה, הוא אוהב כזה לעשות עם כזה משחקי מילים כאלה. אז הוא אמר, מה זה ילד חוצפן? חוץ פנים, כאילו להוציא את הפנים האמיתיות שלך החוצה, שזאת גם נקודת מבט מעניינת, ומאוד מאוד אהבתי שהוא עשה את זה, אז קרדיט הוא שלו, וזה נכון, זה באמת נכון, יש לחוצפה הרבה יתרונות, והיא מאוד מאוד מאפיינת את הישראלים.
אני חושב שזה חשוב, כי אחרי, יש מאמר של הרב קוק שנקרא מאמר הפחד, אז הוא טוען שבגלות, עם הפוגרומים והזה, עם ישראל כל כך נצרב בו הפחד, שהדבר שיכול לשחרר אותו מהמקום הזה, זה החוצפה דווקא. החוצפה תהיה פתרון לפחד.
כאילו התעוזה הזאת, להוציא את הצליחה החוצה.
כי אחרי, תחשבי, 1900 שנה של גלות וחיים בפחד, אז הישראליות המחודשת חייבת לכלול בתוכה חוצפה. זה הכרחי בשביל לצאת מהמקום הזה שהיינו בו בגלות, ככה הוא כותב, בעיניי זה עמוק מאוד ונכון מאוד. אז לא צריך להיבהל מחוצפה.
כן, זה מדהים שהילדים היום פשוט, כאילו,
כן, נולדים
נכון,
עם חוצפה.
נכון, כי זה כבר שם.
נכון.
כן,
בעיקר
נכון.
בעיקר עדיף שזה אצל אחרים, אבל עדיין.
כן, זה נכון. היא כותבת פה, היא אומרת, משפחה ישראלית זה להשאיר חדר מבורדק במלון, ואחר כך כשרואים איזה כתבה או כזה אומרים, יאללה, הישראלים האלה, איך הם מתנהגים? כאילו קצת אתה לא רואה שגם אתה כזה, לא אתה חס וחלילה, לא הנוכחים וגם לא המאזינים, אבל
ישראלים.
זה להגיד לילד שלך, תגיד תודה שאני עוד נותן לך לגור בבית, בארצות הברית ילדים עוזבים את הבית בגיל 18 וגרים לבד, ואחר כך להגיד לו, מה יש לך למר לסקור דירה, לא חבל על הכסף? אתה יודע שזה... שזה קצת גם הסיפור ההורי, שמצד הישראלי, שמצד אחד הוא האמא שמגיעה עם אסירים לצבא, ומגוננת, ודואגת וכזה, ומצד שני אתה אומר, יאללה חביבי, אתה לא פוח שתתנחל לנצח, תתקדם. המתח הזה, בין להחזיק אותם ילדים עוד קצת, לבין בגיל 18 הם הולכים לצבא. כאילו יש לי, אני זוכרת שכשהייתי חיילת, היה לי חבר טוב שהיו לו חברות אמריקאיות, שלא עשו צבא, לא... והם היו כל כך בהלם שנותנים לנו להחזיק נשק ונושאים לנו אימונים כאלה ואחרים וכולם חייבים לעשות את זה. זאת אומרת, בהרבה מדינות מתגייסים לצבא בגיל צעיר, אבל בישראל זה חובה וגם בנות זה כאילו אתה מגונן על אלצ'ך, אבל בקצה של כולם יש בעיטה מהכן
כן.
בחסות המדינה.
בחסות זאת אומרת, בפקודת המדינה.
בפקודת המדינה, ואתה צריך לעשות את זה ככה נכון. או ככה או ככה. אז המתח הזה הוא מאוד מאוד ישראלי, והוא משפיע.
האמת היא שזה מאוד מעניין, שאני לא יודע אם הבנות שלי יבחרו בשירות לאומי או צבא. זה באמת, באמת
שאלה. יש לך אג'נדה?
יש לי אג'נדה? לא.
זאת אומרת,
לא.
גם זה וגם זה.
כן, העיקר שיהיה משמעותי. זה האג'נדה היחידה חשוב. שלי. חשוב. שיעשו משהו משמעותי. כן.
אגב, תראה, כאבא ישראלי, זאת כן מחשב, זאת אומרת, זה כן משהו שיושב לך בתודעה. אני יכולה להגיד לך שיש לנו, לי ולדורי, על בסיס קבוע, פעם בכמה זמן, פתאום יש איזו כתבה בטלוויזיה, פתאום יש איזה סיפור שעולה, ואז הוא ישר נזכר שהוא צריך לכוון את הילדים למשהו מסוים, כי החרדות עולות והמחשבות וזה. כאילו זה כל הזמן שם.
עדיין בנים זה יותר מורכב, אני חושב.
נכון, ואני יכולה להגיד לך שעם הבנים, גם יש לי לפעמים שיחות לא פשוטות. כאילו מה, אני חייב להילחם? לא, נשמה, אתה לא חייב, אבל כולם חייבים ללכת לצבא, כן, אבל אני לא רוצה. אבל אם אני לא רוצה, אבל אם, כאילו, זה שיח שהוא נמצא בבית הישראלי כל הזמן, מדור לדור. כאילו, זה לא משהו שאתה יכול להתחמק ממנו. להיות משפחה ישראלית זה לנהל את רשימת התור של מי החג הזה, לפגוש את הדודה שרואה.
זה נראה לי גם אצל ערבים.
נו, אבל הם ישראלים, גם ערבים.
לא, לא, בכלל, באופן כללי.
אה, אוקיי, הבנתי.
כן, יש חגים בעוד דתות ומדינות.
כן, נכון. זה ללכת בשבת לבסיס של הילד עם סירים מלאי כל טוב, ולא להבין למה זה מגיע לנו. אבל לא להיות מסוגלים לוותר על זה גם. זה לארגן מפגשים משפחתיים שהנושא המרכזי שבהם הוא אוכל.
זה באמת מעניין, זה מאפיין רק אותנו.
זה מאוד ישראלי.
כן?
כן. תראה לי אירוע משפחתי אחד שהוא לא סביב אוכל. תן לי אחד. כולל לוויות.
יום כיפור.
לא נכון. אתה יודע מה? גם לא נכון. כי גם יום כיפור, זה פשוט הצד השני של אותו מטבע. זה כל הדבר הזה מתכנס, כי אין אוכל.
סביב
אי אוכל.
סביב אי אוכל.
יפה. אז זה מאוד מאוד, מאוד מאוד ישראלי. ואני חושבת שיותר מהכל, להיות משפחה ישראלית, זה להבין שבשבילי לפחות, כאימא בישראל, שאין עוד מקום בעולם כולו שהייתי רוצה לגדל בו את הילדים שלי, עם כל המורכבות, עם כל זה שלפעמים חדשות דולקות, ואני אפילו לפעמים, יש מקומות שאני מתכווצת, או אני מתביישת, או אני, לפעמים בדרכי ההתנהלות שלנו, לא כי אני מבקרת מישהו ספציפי, אלא כאילו כשמישהו נבחר עם כזה או אחר, או אפילו בחירות מסוימות, כאילו של אנשים להגיב ולתנהג ככה או אחרת, אני מרגישה חלק מזה, אני מרגישה שיש לי אחריות בלהסביר לילדים שלי את המדינה שאנחנו חיים בה, ובאותה נשימה לגרום להם להתאהב בה עד כלות. זאת אומרת, לרצות לתקן אותה ולשפר אותה וליזום בה ולהגדיל אותה או לפאר אותה ולהפוך אותה לטובה יותר, זה בידיים שלהם, אנחנו עושים את זה, ולחוס על הדברים גם שלא טובים בה, ובאותה נשימה לאהוב אותה כל הזמן ללא סייג, בלי לרצות ללכת למקום אחר. אני לא מאמינה שיש מקום אחר יותר טוב בתפיסה הכללית. אני חושבת שזה הציונות, נגיד, שלי, שהייתי רוצה להעביר לבנים שלי, שבאמת אין כמו בארץ.
מבחינתך זה, כשאת מדברת, זה נשמע כמו מערכת יחסים, את במערכת יחסים עם המדינה, כמו כל דבר אצלך.
וואי, מאוד.
מערכת יחסים.
וואי, לא ראיתי את זה
לחוס,
ככה.
גם לחוס, גם לאהוב, גם להתאהב, גם להתרחק לפעמים. לפעמים מתרחקים.
נכון.
באמא שלך, תעזבי אותי.
לפעמים אני אומרת, וכמה ימים. הלאה, בוא נחל גור באוסטרליה, קיבינימט, מה אני צריכה את זה?
כן.
אבל אני לא יכולה לחשוב, מה, אני אתרחק ממנה?
מערכת יחסים.
אני לא יכולה.
כן.
אז, ואני חושבת שיש להורים ולמשפחה תפקיד מאוד חשוב בחינוך לאהבת הארץ הזאת, ונגיד אם אני ארחיב את זה שנייה, אתה מדבר על מערכת יחסים, אז על לתקשר את הדבר הזה, שזו מערכת יחסים, וכמו שאתה לפעמים רב עם אח שלך, אבל אתה בשום אופן לא תהיה מוכן לוותר עליו.
כשתתבגר.
לא יודעת, אני חושבת שגם,
כן?
אני חושבת, כן, א' כבר עכשיו, כן? אני חושבת שגם כשאתה לא ביחסים עם משהו, אתה בעצם ביחסים איתו.
כן.
זאת אומרת, תמיד יש לך ביחס למשהו. אז אני חושבת שזה תפקיד הורי בין הראשונים במעלה, בטח במדינה שלנו, ללמד את הדבר הזה, ולעזור לכל ילד לבנות גם את ה, או זה ייבנה anyway, אבל זה המון גם בהשפעה שלנו, את הזהות שלו הישראלית בתוך הדבר הזה, רצוי בעיניי למקום שאוהב כל אדם בארץ הזאת, גם אם הוא חושב אחרת ממני, גם אם הוא מחזיק בדעה, זאת אומרת, אם תשאל אותי, תמשאל את הלב שלי, לחיים בארץ הזאת, כי אנחנו מסתכלים על המשפחה, אנחנו אומרים משפחה כמיקרוקוסמוס קטן, הבית הקטן של כל אחד, אבל כל המדינה היא משפחה אחת גדולה.
כן.
ואם אני ואתה, נגיד, חושבים הפוך, כל שאלה שתשאל, אתה חושב פתרון A, ואני חושבת פתרון B, כאילו שחור ולבן, אני רוצה לגדל דור, וזה מתחיל בבית, שמסוגל להגיד, אני יכולה לשבת עם מי שמחזיק בדעה שהפוכה מה-80 מעלות לדעה שלי, בלי לרצות להגלות אותו, להעיף אותו, להגיד לו זאת לא הארץ שלו,
תלך לעזה.
והוא זה ותלך לעזה.
אתה בוגד.
אלא אני רוצה להגיד, לא אחי, אתה תשב לידי.
כן.
ובוא נדבר. אנחנו נחזיק את הקצוות של את הלב הזה משתי קצותיו, ונדבר. לפעמים גם נתווכח, לפעמים נריב, לפעמים זה יפגע בי מאוד מה שאמרת, אבל אני לא אוותר עליך אף פעם, כי אני יודעת שעצם הקיום שלך חשוב בשביל הקיום המשותף שלנו, וזה אני חושבת לא עובר מספיק, לא בשיח בבית הקטן שלנו, ולא בשיח בבית הגדול שלנו.
כן, נכון, את נוגעת בנקודה שאני חושב שהיא השיעור הכי גדול שלנו ביום העצמאות, שזה... אני משלב את זה, את מה שאת אומרת, עם הכרת הטוב. זאת אומרת, נדרשת מאיתנו היכולת המורכבת הזאת להכיל הפכים בתוך הדבר הזה שנקרא ישראליות, שהרגע אמרנו, אנחנו גאים בו שהוא מכיל כל כך הרבה ניגודים והפכים.
וזה דורש מאיתנו להיות אלופי תקשורת, אלופי יחסים.
נכון, זה גם אלופי תקשורת, זה גם אלופי לב. זה גם ידיעה עמוקה שאני זקוק לו. אני זקוק לצד השני.
ואיזה קשה זה להבין את זה.
זה נורא קשה. זה נורא קשה, אבל אין משהו אחר, זאת אומרת, המציאות מראה, זה לא שפעם היה אחרת או יהיה אחרת מתישהו, זה המציאות מראה. לי זה מאוד קשה כשמישהו מביע את דעתו עכשיו, גם אם אני לא מסכים ב-100% ועכשיו תלך יא בוגד ותלך לעזה, ואם היית בעזה אז מה היו זה וכל מיני דברים כאלה. אני איתך לגמרי, אני חושב שזה חייב לבוא יחד עם הכרת הטוב. מה הכוונה? לחזל יש משפט בכלל בגמרא מלפני 2000 שנה שאומר, אין בעל הנס מכיר בניסו. וכל פעם שאני שומע את המשפט הזה, זה מזכיר לי את ארץ ישראל, כי אני הרי נולדתי פה. נולדתי. כאילו, לא, אף פעם לא באתי ונשקתי לת האדמה, כמו כאלה שאני רואה. והעריכו ויודעים להעריך מה זה הדבר הזה. נולדתי פה ב-78, כאילו זה מובן מאליו. אחרי המלחמות הקטלניות שפחדנו בהם וזה, אני נולדתי כשמכבי תל אביב זכתה בגביע העולם בכדורסל. גביע אירופה בכדורסל. אז... אין בעל הנס מכיר בניסו. אני ממש, זו תחושה שמלווה אותי כל הזמן, שאנחנו חיים פה בנס מטורף, ואם לא נבין את מה שאת אמרת, זה לא מובן מאליו, הנס הזה, המציאות הניסית הזה, זה לא מובנת מאליה. אנחנו לא נהיה פה. לא כאיום. אם אנחנו לא נבין את מה שאת אמרת, ואת החיבור הנדרש הזה, לא נהיה פה. לא נהיה פה. כמו שמשפחה תתפרק, גם הדבר הזה יכול להתפרק.
זה בגלל ממש. בגלל זה אני קושרת את שתי הדברים יחד.
לגמרי. אני איתך.
אני חושבת שהפרק הזה שלנו, ואיך עושה המשפחה במובן הרחב שלה. כי אני באמת באמת מסתכלת על זה ככה. שמעתי לא מזמן הרצאה ביוטיוב, יש אותה, אפשר לחפש אותה וממש לפנות רגע זמן ולהקשיב לה, של אלוף אליעזר שקדי, אלוף במילואים, שהוא נתן שם איזשהו סיפור, הרצאה מדהימה, 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 חובה לשמוע אותה, ממש, ממש ממליצה. אבל אחד הדברים שהוא מדבר בהקשר של הנס, אמר שאבא שלו שהיה... ניצול שואה וכו' וכו', והבן שלו שהגיע להיות מפקד באמת נערץ ומוערך בצבא הגנה לישראל, כאילו מי הבן שלי, הנכד של, כאילו עכשיו אתה זה, וכאילו לימים הוא, הבן אליעזר שקדי היה באמת כמובן תפקידים מאוד בכירים, בהרצאה הוא מספר שהנשיא פרס בזמנו הזמין אותו לארוחת ערב עם איזה שגריר, לא יודעת מה של איזה מישהו, והוא הלך, והוא אמר לו, אין בעיה, אני אבוא, אני רוצה להזמין איתי את אבא שלי. ואבא שלו בא איתו, והוא אמר לו, אני בא כדי, כי מבחינתו זה ניצחון, זה לזכור את הנס הזה, זה להגיד, אני, נדמה לי שזה היה מישהו מגרמניה הגיע, או משהו כזה, וזה הנס הזה שאנחנו לא יכולים לחוות אותו, הילדים שלנו בטח ובטח לא מבינים, כי זה כאילו מובן מאליו שיש מדינה, אבל כל מה שאומרים, מה זה כזה רחיים, מה אנחנו נלמד אותם על פעם, נלמד אותם על ההיסטוריה, כמה אפשר לדבר על השואה, יאללה כבר זה היה מזמן. לא, בגלל שרק לשם הלמידה והערכה של מה שכן יש לנו פה, שעל זה חובה עלינו להמשיך לשמר, להעביר הלאה, וזה קצת מתחבר, אתה יודע, בזומין של הבית הפרטי של כל אחד, למה צריך למסורת או ללמוד את מה שהיה וזה וזה, כי זה... מחזק את השורש ומאפשר לנו לבנות עוד קומה בבניין הזה, ואותו דבר גם במובנים של מדינה, והם לא קשורים אחד לשני.
כן.
זאת אומרת, הכל מתחיל בבית.
קראתי בשבת ספר שכתב הרב אליהו, רבה הראשי של צפת, שנקרא הנבואה. הוא בעצם מראה, מביא את הנבואות שהנביאים התנבאו לדורנו, ומראה איך זה קורה במציאות, כן. איך הדבר הזה מתממש. וזה ספר מהודר כזה, מאוד יפה, עם תמונות וזה, והצעתי לבת שלי לקרוא, ואז היא פתחה ואומרה, מה זה? כמו ספר היסטוריה.
משעמם.
משעמם, כמו ספר היסטוריה. ואני התרגשתי מכל עמוד שם.
אבל בסדר, כי הייתה גם בקומה אחרת בחיים.
נכון, בדיוק. יכול להיות שגם, זה אגב באמת מזכיר ספר היסטוריה, ממש, כאילו, זה היסטוריה של מדינת ישראל, אבל צריך להיות פנוי בשביל להכיר את הנס הזה, כי זה באמת נס, ואין בעל הנס מכיר בניסו. את יודעת, אנחנו שלוש פעמים ביום אומרים בתפילת 18, משפט שהוא מבין כל התפילה, הוא הכי מרגש אותי. ושלוש פעמים ביום הוא מרגש אותי, כן? שאנחנו אומרים, ותחזנה עינינו בשובך לציון ברחמים. עכשיו תקשיבי, זה עם ישראל אומר את המשפט הזה 2000 שנה, ואני זוכה לראות את זה, תחזנה עינינו בשובך לציון ברחמים. כל שנה באים לפה 20,000-30,000 איש, וממשיכים לבוא, הרשיבת ציון היא לא נגמרה. זה כבר 100 שנה קורה, מול העיניים שלנו. תחזנה עינינו. תקשיבי, סבא של רבא שלי אמר את זה, לא יודע איפה, בטורקיה, או ביוון, או אני לא יודע איפה הם אמרו את זה בספרד כשגירשו אותם, והם לא חז, הם לא ראו את זה. ואני רואה, תחזנה עינינו בשובך לציון ברחמים, וזה באמת ברחמים, עם כל המלחמות, עם כל הקשיים, באמת ברחמים, אנחנו פה. איזה עם היה לפני 70 שנה, מה היה? עד מוצל מאש, איך אומרים?
עוד.
עוד מוצל מאש, כן?
כן.
מה? תראי מה קרה פה.
בגלל זה אני חושבת שנגיד אם הייתי יכולה להגיד מה אני עובדת עליו, או מה הייתי רוצה לתת להורים שיעשו בבית, אז לקחת את התובנות, באמת, הן תובנות עמוקות גם וגבוהות, ולא תמיד אפשר, כאילו ילד, אתה יודע, יאללה, בכלל, מעניין לי את הסבתא מה היה פה.
תביא פלאפל לכבוד יום העצמאות.
כן, אבל לנסות למצוא דרכים יצירתיות, לקרב את הדור הצעיר ואת הילדים, אני חושבת שכשמוצאים את הדרכים, אני יכולה להגיד לך שכשאני מספרת עליי, על הגיוס שלי, על הדבר, כאילו מביאה שיתוף מעצמי, זה הרבה פעמים ילדים מוצאים בזה עניין, ופתאום הם גם מתחילים לתהות על איך יהיה להם, ומה יקרה איתם, ואיזה יחס יש להם אל הארץ הזאת. זה שאני מתעקשת איתם כל שנה, וכבר גם לראות את טקס הדלקת המשואות, וגם לפעמים היו שנים שגם לקחתי אותם פיזית לשם, לראות את הדבר הזה, ולהראות אנשים שעשו דברים מדהימים, ויזמו פרויקטים יפים, ואיזה יפה זה שפעם בשנה עוצרים להסתכל על זה, ורציתי להגיד קודם ש תמיד יש אמירות סיניות גם ביום העצמאות.
כן?
שהן תמיד, כן, שהן תמיד מחייבות לי, כאזרחית אני אומרת, וגם כאימא. כאילו, כל כך מאפן פה, פעם בשנה נזכרים להגיד, עכשיו יושבים לשיר לי בבית הנשיא, אתה יודע, כאילו, וקודם תתקנו את מה שלא בסדר, אחר כך תשבו להגיד כמה המדינה הזאת מדהימה ואינס. אני אומרת לא. כאילו, היום הזה מזכיר לנו שכל יום צריך לזכור, ומזל שיש אותו, וזה לא במקום. זה נכון. לצד כל מה שעוד צריך לבנות ולהיבנות, יש גם את כל מה שכן עשינו ובנינו, ואני חושבת שאנחנו צריכים להיות מאוד גאים על זה, וזה חייב לעבור, השורש הזה חייב להתחיל בבית, ואני מאוד אהבתי שאמרת שזה מערכת יחסים עם המדינה.
כן.
ואני חושבת שמי שיצליח לעשות את ההקבלה הזאת, ולהגיד כמו שיש לנו קשר, אז יש לנו קשר גם עם המקום, וגם עם הסיפור, וגם עם מי אנחנו בתוך הסיפור הזה.
וגם כשאני לא מושלם, יש משפט כזה של הרב קוק, פגמי המרובים לא ימנעוני מלהתקרב אליך השם. אז פגמייך המרובים לא ימנעוני
מלאהוב
אותך, ויפה את רעייתי ומום אין בך, גם כשיש בך, כן, אבל בעיניים שלי, וזה לגמרי מערכת יחסים, אז פגמנו המרובים לא ימנעו מאיתנו לעשות מערכת יחסים. כן, אנחנו פה, אנחנו נוכחים, אנחנו נמצאים, אנחנו מתקנים, באנו לפה לתקן. יש מאמר שכתבה פעם סיוון רב מאיר, שיקרא לו ברית הקיצוניים, כי הרי אותה טענה שאת אומרת סינית, זו אותה טענה של חרדים מתנגדי ישראל. נטורי קרתא וכו' כן. וכו'. זה, הם אומרים, מה זה? זה המדינה שהתפללנו עליה? זה המדינה שהנביאים מדברים עליה? זה לא זה. זה לא זה.
כן, זה אמור לראות אחרת.
זה לא היה אמור, זה אמור לראות אחרת. אלא שבאמת הקיצונים כאילו עושים ביחד משני הצדדים, אלה מפה ואלה מפה, ואנחנו פה. אנחנו פה.
וטוב שכך.
מתגייסים ועושים
ועובדים
ויוזמים ומתקנים ומשנים ועושים פודקאסטים בשביל לעשות מדינת ישראל בבית הקטן ובבית הגדול טוב יותר.
נכון, וזה מה שרציתי להגיד, שכל אחד תורם את תרומתו, ואני חושבת שגם אני חשוב לחנך ילדים, שכל אחד יגלה את מישהו וכוחותיו כדי לעשות שנחיה במקום טוב יותר. אני רוצה להאמין, אם בדלת עמותנו עסקינן, אז שמה שאתה ואני עושים, זה קירוב לבבות. זה היכולת של, כאילו אם היית שואל אותי, מה היית רוצה הכי הרבה, שישאר אחרייך, כאילו, אז זה היכולת לחיות ניגודים אחד עם השני, באהבה, בעיתות שלום, אבל גם כשאין שלום. זאת אומרת, גם כשאנחנו לא מסכימים אחד עם השני, אנחנו שחיים ביחד, להצליח לשבת אחד עם השני, ולהגיד לו, אח שלי, אל תקום. אני יכול לשאת, אני יכול להכיל את זה שאתה ואני שונים, אנחנו מסתכלים אחרת, אבל אני לא אומר שזה שאתה מסתכל על הדברים שונה ממני, זה אומר שאתה אוהב פחות ממני. ואם נצליח לעשות את זה בבית, בין אחים אמיתיים, אני חושבת שאפשר לעשות את זה גם ברמה של מדינה.
אמן.
אמן, באמת אמן.
יום עצמאות שמח.
חג עצמאות שמח. תאכל מלא פלאפל, כן? אין על פלאפל. יאללה, ביי.
ביי.